ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף קוף מם. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 9 שורות מסוף קוף מם עמוד א'. דיבור המתחיל שראינו במשנה, אוף תמי רובץ על ביצי אוף טהור, ובמצב כזה המשנה פסקה שפטור משילוח הקן. וזה בעצם הנושא שלנו, כמו שאנחנו מציינים בשוליים, אוף שרובצת על ביצים שאינם שלה. ממשיך הגמרא, בשלמה אוף תמי רובץ על ביצי טהור, למה פטור? בעינן ציפור, כתוב שלח תשלח את האם, וזה בעקבות תחילת הפסוק כי יקרא לך כאן ציפור, והוכחנו כבר בשיעור הקודם שציפור הכוונה לטהור, למין טהור, אז צריכים אם טהור. ואם אנחנו מדברים על אוף תמי שרובצת על הביצים, אז זה לא מה שהפסוק מחייבת, אז על זה אומרים ולקה ואין. נקרא את זה עוד פעם, בשלמה אוף תמי רובץ על ביצי טהור בעינן ציפור ולקה. כדי שיהיה חיוב שילוח הקן צריך ציפור, וציפור זה רק מין טהור, אלא אוף טהור רובץ על ביצי אוף תמי הציפור הוא. למה שכאן אין חיוב שילוח? הרי מבחינת האם אוף טהור חייבים לכאורה בשילוח, ובכל זאת המשנה אומרת גם במקרה כזה פטור. תשובה, כדי אמר רב כהנה, כמו שרב כהנה אמר במקום אחר בסוף שורה הבא בגמרא, הגמרא תשאל באמצע שורה הבא, והיך התמר דרב כאן, איפה הוא אמר את זה במקור. אבל כאן אנחנו נגיד משתמשים או משאילים מה שהוא אמר במקום אחר, כי תיקח לך ואת הבנים תיקח לך, ככה כתוב בתורה אצלנו במצוות שילוח הקן. אז מה המשמעות שתיקח לך ולא לכלביך? זה הציפייה של התורה, שאתה לוקח את הביצים כדי שתהנה מהביצים או האפרוחים, שאתה תהנה עצמך, כמו אתה תאכל אותם, ולא אם זה היו, אם זה, אם מדובר בביצי אוף תמי, מי יהנה מהביצים האלו? הכלב. אז זה מחוץ לחיוב התורה. אז כמו שרב כהנא דרש תיקח לך ולא לכלביך, החלמי גם אצלנו לגבי המקרה של אוף טהור שרובץ על ביצים של אוף תמי, תיקח לך ולא לכלביך. והיך התמר דרב כהנא, ואיפה הוא אמר את דבריו, איפה במקור נאמר דברי רב כהנא? אהה דתניא, על הברייתא הבאה, אין טריפה, כאן לא מדובר מין תמי, אלא שהאוף עצמו היא טריפה, חייב בשילוח. טריפה בכל השס הוא עניין של איזו פגיעה באיברים הפנימיים שהופכים אותה מקשר לטרף. בניגוד לביטוי תמיה, זה מתאר רשימה של אופות שהם מינים תמיים, כמו נשר, פרס, אוזניה ועוד עוד 20 בערך, שהרשימה נמצאת בפרשת שמיני ופרשת ראי בתורה. אז אם טריפה חייב בשילוח, אפרוחים טריפות פטור משילוח, שילוח הקן כמובן. מנה הנימילי, מה המקור להבחנה הזאת? אמר רב כהנא דאמר קרא, תיקח לך ולא לכלביך. אז אם הביצים או האפרוחים הם טריפות, אתה לא יכול לאכול אותם, מי כן? הכלב. אבל התורה אומרת בעניין שילוח הקן, ואת הבנים תיקח לך ומבינים מזה ולא לכלביך. שואל את מה, ולקיש אין טריפה להפוכים, למה לא נעשה הקש בין אין טריפה להפוכים? מה הפוכים טריפות? פטור משילוח אף אין טריפה נמי פטור מלשלח, והברייתא כותבת שאין טריפה, אם האין טריפה כן חייב בשילוח, אז למה לא נעשה הקש? הגמרא עונה, ואנחנו עוברים לעמוד ב', אם כן ציפור למעוטי עוף תמי למלי, מה שכותב לשואה הראשונה, אם כן דאימן נמי מקשית לשון הקש, מקשית להוא, אם אתה תגיד כמו ההצעה שיש להקיש את האין לבנים ומתיקח לך ולא לכלביך ממעט האין כמו ההפוכים, אם זה נכון אין תמיה נמי מהתמימת, היינו יכולים למעט אין תמיה או נשר, פרס, אוזניה וכאילו עופות, אבל לא אומרים כך, אלא מה רואים? קודם כל המקור לאין תמיה זה בגלל שהתורה משתמש במילה ציפור, כמו שהוכחנו בשיעורים הקודמים, ציפור זה אומר לנו מין טהור ולא תמי. אבל לפי ההצעה שאמרת לסוף עמוד הקודם, שבוא נקיש את האין לבנים, לא היינו צריכים מקור נוסף למעוטי אין תמיה. אז המסקנה שאין תמיה באמת פטור משילוח הקן, אבל אין טריפה שיושבת על ביצים כשרים חייבת בשילוח. הגמרא שואלת והתניא, כאן זה שאלה שמכוונת מול מה שכתוב בברייתא שראינו אפרוחים טריפות פטור משילוח, כאן יש ברייתא שאומרת אם אפרוחים טריפה חייב בשילוח והאב אמינא, שמי כאן טריפה? האפרוחים. אז כאן רואים שאפרוחים טריפות מחייב בכל זאת שילוח, אז רואים שלא דורשים תיקח לך ולא לכלביך. למי מיועד אפרוחים טריפות? לכלב, ובכל זאת כן חייבים בשילוח. הגמרא עונה, אמר אביי, הכי כמר, יש להבין את המקור שקראנו עכשיו באופן אחר. אפרוח שאימן טריפה חייב בשילוח. זה מסתדר עם מה שראינו בסוף עמוד הקודם, שאין טריפה חייב בשילוח. ביי רב הושעיה, הושיט ידו לכן ושחט מיעוט סימנים, היה אין רובצת הבנים, הבן אדם הושיט ידו עם סכין וחתך נגיד מיעוט הקנה, בעניין בהלכות טריפות רק אם רוב הקנה חתוך, אם אתה משאיר אותו ככה או אתה רואה אוף עם רוב קנה חתוך זה טריפה, אבל מיעוט הקנה אינו הופך את האוף לטריפה. בינתיים הוא מה? הוא שחט מיעוט סימנים. מהו? יש פה יש תיקון קל לפי רשי, מיעוט סימנים של אפרוחים תחת האם, זה מה שהוא עשה, הוא שחט מיעוט סימנים של האפרוחים בזמן שהם תחת האם. מי אמרינן? כיוון דאילו שוויק להו מטרפי, אם הוא יעזוב אותם ככה מרוב תזוזה הם יהיו טריפות בגלל אותו חתך ייפתח להיות רוב פתוח, רוב נקרא, רוב חתוך, וזה באמת טריפה כי זה לא במסגרת שחיטה, וכדי להיות חייב ושילוח צריך להיות לך, ואם אם הוא יעזוב אותם ככה והם יתרפו, בעינן לך ולא לכלביך. ואז זה אומר לנו שבמצב כזה אין חיוב שילוח הקן. או דילמה, כיוון זה בידו למגמר שחיטה, בינתיים מה הוא עשה? הוא חתך מיעוט, והשאלה בשנייה הזאת שהוא חתך מיעוט, האם הוא חייב בשילוח או לא? אז ראינו מצד אחד אולי לא, כי אם הוא משאיר את המצב כזה זה, הם יהיו טריפות. מצד שני, בידו לגמור את השחיטה, תיקח לך קרינה בי וחייב בשילוח. תיקו. ברשי, שורה הראשונה בשורות הקצרות, מהו לחייבו בשילוח האם? כיוון שבידו לגמור את השחיטה של האפרוחים, תיקח לך קרינה בי וחייב לשלח. עוד דרמה, השתה מיד כל זמן שלא גמר בהם סימנים, כל זמן שהוא לא שחט רוב הקנה, פטור מלשלח ונוטל את האם באתר, ואחר כך גומר שחיטה. אז השאלה הזאת נשאלה אבל ללא תשובה, תיקו. לפני שנתקדם בגמרא, מן הרוי לציין את הסימונים. בשורה רביעית התחלנו סדרה של שאלות דרך הסימון שבצורת פפיון, ובשוליים כתבנו סדרה של שאלות שבהם תנאים שונים במטרה לברר אם יש חיוב שילוח הקן או לא. אז אנחנו הצגנו את השאלה הראשונה ללא תשובה בנושא זה שאחד ששחט מיעוט סימנים, והאם הוא יכול בשלב הזה לקחת את האם או לא. נמשיך שאלה שנייה. ביי רב יומיה, השאלות שהוא יציג הן שאלות שכולם אפשר לסכם במילה אחת, שאלות של חציצה. ביי רב יומיה, מטלית, מהו שטח חוץ, לשון חציצה. המטלית היא פרוסה על הביצים, והאם רובצת על המטלית שפרוס על הביצים. האם בתנאים כאלו יש מצוות שילוח הקן, או אם לא הוא יכול לקחת את האם? כנפיים, הכוונה לנוצה תלושה, מהו שיחוצו? אותו ציור שיש שכבה של נוצות שמכסות את הביצים והאם יושבת עליהם, מה הדין? האם זה בגדר חיוב שילוח הקן או לא? ביצים מוזרות מהו? עכשיו ביצים מוזרות הן ביצים שאגב הן מוזכרים במשנה הבאה, הן ביצים שלא הופרו. בוא נגיד הביצים שאנחנו מכירים שקונים מהסופר על פי רובה דרוב הם כאלו, הם ביצים שלא הופרו והם עצמם לא מחייבים בשילוח הקן. השאלה האם יש נגיד שתי שכבות ביצים שהם ברשי אתם תראו את הביטוי בני קיימה שמהם יצאו אפרוחים, ועליהם הם, יש ביצים מוזרות. וכפי שאמרנו, ביצים מוזרות עצמם לא מחייבים, והמשנה בעוד כמה שורות נראה, שורה רביעית של המשנה מתייחסת לביצים מוזרות פטור מלשלח שנאמר ואם רובצת על האפרוחים או על הביצים. מה האפרוחים? בני קיימה, ביצים בני קיימה יצאו כאילו להפוקי מוזרות. אבל אותם ביצים מוזרות הם בשאלה הזאת הם מוטלים על הביצים שכן מחייבים שילוח. אז האם אותם ביצים מוזרות מהווים חציצה? זה שאלה. עוד שאלה, שני סדרי ביצים זו על גב זו מהו? אז זה אנחנו נסתכל ברש"י ממול, מהו שיר החוצו. האם יש כאן חציצה? אם תמצא לומר ביצים מוזרות חוצצים, שני סדרי ביצים בני קיימא, זה אגב זה, מהו? אם נתכוון ליטול התחתונים, השכבה התחתונה, האם לא יושבת ישירות עליהם, על השכבה התחתונה. מי הוו אמצעים חציצה, הוא פטור מלשלח, ואז אתה יכול לקחת את הביצים התחתונים ללא שילוח האם. או לא, או שביצים בני קיימא אינם נחשבים חציצה, אז יש כאן רצף אחד מבחינתנו, ואתה לא יכול לקחת את הביצים התחתונים ללא שילוח האם מראש. עוד שאלה, זכר על גבי ביצים ונקבה על גבי זכר, יש לנו איזה מגדל, למעלה יש הנקבה, מתחתיה עוף זכר, והוא דוגר על הביצים, מהו? תקו, כל השאלות האלו נשארו ללא מענה. יש שאלה חדשה, באי רבי זירא, יונה על ביצי תסיל, תסיל זה עוף טהור, כאן מדובר על הביצים של אותו תסיל, מהו? תסיל על ביצי יונה, גם היונה מין טהור, מהו? אמר רבי תשמע, אנחנו נקרא קטע של המשנה ונדייק דיוק ממנו לנסות לקבל תשובה. תשמע, עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור, וטהור רובץ על ביצי עוף טמא פטור משילוח. הטהור וטהור חייב, דוגמת יונה, ביצי תסיל, או ההפך. אז אם אנחנו נדייק ככה, יהיה חיוב שילוח הקן. הגמרא דוחה. אנחנו דייקנו באמת טהור וטהור חייב, אבל אין לדייק מכאן משהו כללי לכלול כל המינים הטהורים. דילמה בקורא. העוף הזה, העוף הקורא, הוא נגיד נוהג הגני קיבה, אנחנו נוסיף גם הזכר, אבל בואו נדבר קודם על הנקבה, כי לגבי הקורא זכר יש מחלוקת תנאים, אבל לגבי הקורא נקבה מנהגה בכך לדגור על ביצים שינה שלה, והקורא הוא מין טהור, והדיוק שטהור וטהור חייב, אולי זה נוגע אך ורק לקורא, לאותו עוף שמנהגו בכך, אבל אי אפשר להגיד שמנהגו של יונה לדגוע ביצי תסיל או ההפך, אז הם מחוץ לתמונה. אם אתה רוצה לדייק חיוב שילוח, אי אפשר לדייק עד כדי כך יונה על ביצי תסיל. ורש"י מסביר בדיבור מתחיל דילמה, דילמה ה דתני בטהור וטהור חייב בקורא נקבה דמנהגו בכך, ומודו בקורא נקבה אפילו אין הביצים שלה, שמה? שיש חיוב שילוח. כדלקמן, דהויל ודאוקה הוא לגדלן, אז זה נכנס לתוך הפסוק, והאם רובצת, קרינה בי. זה נחשב אם. מכאן יש איזו אולי אמרה די רחבה, שהאימהות נקבעת על מי שמגדל. סתם במאמר מוסגר. אז זה תואם לקורא נקבה. וכי רובצת על ביצי עוף תמי פטור. למה? תכתיב תיקח לך ולא לכלביך. אבל עוף אחר, כמו היונה על ביצי תסיל, בטלה דעתו ואינו בשביל זה, עוף משונה. יונה משונה שמוכנה לשבת על ביצים שאינה שלה. נחזור לגמרא. קורי זכר, ראינו במשנה, מחלוקת תנאים, רב אליעזר מחייב, וחכמים פותרים. אמר רבי אבאו, מה הייתה עם רבי אליעזר? למה יש מצוות שילוח הקן עם קורי זכר יושב ודוגר על ביצים? עתיה דגירה דגירה. כתיב הכה בקשר לקורי זכר. קורי דגר ולא ילד. זכר לא מודיד. אבל המילה דגר מופיע אצל הזכר. הוא כתיב התם אצל קורי נקבה, ובקה ודגרה בצילה. אז רואים שכמו שאצל נקבה, הפעולה הזאת שיושבת הביצים נקרא דגירה, גם אצל הזכר זה נקרא דרכו בכך, או דגירה נורמלית. רשי כותב, רשי משתמש במילה אחרת מנורמלית, אבל תראו, ובקה ודגרה, מה הטעם דגירה מעליה, זה במינו משתאי, משתאי קרא, שמדובר בנקבה שיושבת על ביצים שלה, זה דגירה מעליה רגיל, דגירה רגילה, אף הכה גם אצל הזכר דגירה מעליה. אבל הקורא נקבה, ממשיך רשי, אפילו אין הביצים שלה חייב לשלח. דהאם, קרינה בזה, מה שהגמר הוכיחה בדיוק לפני הקטע הזה, הועילו מנהגו בכך. אבל זכר, דעלמה, דברי הכל פטור. והאם רובץ, כתיב, ולא האב רובץ. זכר דעלמה, הכוונה לשאר עופות. ובקורא הוא דמחייב רבי אליעזר משום דכתיב בי דגירה, לא שנה זכר ולא שנה נקבה. בכוח גזרת הכתוב זה הבסיס, המקור של שיטת רבי אליעזר. אבל זה לא לכל הזכרים, כל המינים הזכרים שלהם, לא נגיד שיש מצוות שילוח. אנחנו נחזור לגמרא. אמר רבי אלעזר, אבל זה פה זה אמורה מחלוקת התנאים בין התנאים רבי אליעזר וחכמים בקורי זכר. בזה יש מחלוקת, חכמים פותרים במצב שקורי זכר דוגל הביצים, אבל בקורי נקבה דברי הכל חייב, כולל החכמים. הגמרא שואלת, מה אני צריך, רבי אליעזר לא אמר לי את זה, פשיטה קורי זכר תנן. במשנה שהוצגה המחלוקת, המחלוקת הייתה בעניין קורי זכר. אז מה האמורה מוסיף לי שלא הייתי יודע? מהו דתימה? בלי האמורה רבי אלעזר, הייתי חושב רבנן, אפילו קורי נקבה פטרי. אותו קורי יושבת על ביצים שאינה שלה, הרבנן פוטרים משילוח הקן. ועד דקתני זכר, זה שהמשנה בחרה בדוגמה הזאת, הודיע הכוחות לרבי אליעזר. כמה מרחיק לכת הוא הולך שקורי זכר שדוגר על ביצים יש חיוב. אבל שוב פעם, החכמים, ברגע שמדובר על אם שיושבת על ביצים שאינה שלה, גם אם מדובר בקורי נקבה, יש פטור. כמה שמלן, זה מה שרבי אליעזר אמורה משמיע לנו, מלמד אותנו, שבקשר לקורי נקבה אין מחלוקת. מנהגו בכך, לדגור על ביצים שאינה שלה. ולכן, לכל הדעות, אדם פוגש בדרך קורי נקבה דוגרת על ביצים, אתה רוצה לקחת את הביצים, למרות שזה לא ביצי קורי, חייבים לשלוח את את הקורי נקבה הזאת. איקה דאמרי, מחלוקת בקורי זכר. אבל בזכר דאלמה דברי הכל פטור. מי זה דברי הכל? זה כולל רבי אליעזר שהרחיב קצת את מצוות שלוח הקן, אבל לא עד כדי כך לגבי זכר דאלמה שיושב שרובץ על ביצים. שורת הגמרא, מה אני צריך את האמרה של הגמרא? פשיטה, קורא זכר תנן. כל הדין של רבי אליעזר שמחייב בשילוח זה רק אם מדובר בקורא זכר, לא במין אחר זכר. מהו דתמה? התשובה למה אני צריך את המימרה של הגמרא, את המימרה של רבי אליעזר, מה אני צריך אותו? מהו דתמה רבי אליעזר, התנה רבי אליעזר, שמחייב בקורא זכר, אפילו זכר דאמה מחייב, לא רק קורא זכר, אלא זכר דאמה שרובץ הביצים. והיידי קטני קורא זכר, אז למה המשנה ברכה דווקא בזכר הזה הקורא? להודיעך כוחן דרבנן, כמה מרחיקי לכת, למרות שהקורא זכר דרכו לרבוץ, לשבת הביצים, והיה צד לחייב שידוח, כמה שמלן זה בא רבי אליעזר רבי אליעזר האמורה לומר לא, שלגבי זכר דאלמה רבי אליעזר התנה פוטר. תניה נמי הכי, זכר דאלמה פטור, קורא זכר רבי אליעזר מחייב וחכמים פוטרים, רק בקורא זכר קיימת המחלוקת. המשנה הייתה מעופפת בזמן שכנפיה נוגעות בקן, חייב לשלח. אין כנפיה נוגעות בקן, פטור מלשלח. אין שם אלא אפרוח אחד או ביצה אחת, חייב לשלח, שנאמר כן. כן מכל מקום. היו שם אפרוחים מפריחים, כלומר גדולים, או ביצים מוזרות, פטור מלשלח, שנאמר, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. מה אפרוחים בני קיימה? אף ביצים בני קיימה יצאו מוזרות. ומה הביצים צריכים לאימן? אף האפרוחים צריכים לאימן. יצאו מפריחים, כלומר למעט מפריחים, הם לא צריכים לאימן. הגמרא, תנו רבנן, רובצת, זה המילה שמופיע בתורה, מה זה מלמד? ולא מעופפת. אם האם מעופפת, היא לא רובצת, אז אין מצוות, אין חיוב שילוח הקן. יכול אפילו כנפיה נוגעות בקן, שיהיה פטור, האם תוכל לקחת הביצים בלי לשלוח את האם? תלמד לומר, רובצת. המילה הזאת מלמדת שאם נוגעות בקן, יש חיוב שילוח. שורת גם מהי תלמוד, איך אתה רואה את זה במילה הזאת? אז כתשובה לשאלה הזאת, מהי תלמוד, איך רואים מהמילה רובצת שכנפיה נוגעות בקן חייב בשילוח, תשובה מדלוקטיב דיות שבט. הנושא שיעסיק אותנו עד סוף עד סוף העמוד וימשיך עד שורות הראשון בעמוד הבא, דף קוף מ' א', הבאנו אותו בשוליים. הייתה יושבת בין שני רובדי אילן, ענפים, ולא נוגעת. אם תשמט ונופלת עליהם, לפי רבי יהודה מרב, חייב בשילוח. אז יש מצב שהעוף בכלל לא נוגעת, היא מוגבעת על ידי אותם שני ענפים. תיאורית, אם היה אפשרות שהיא תשמט ותיפול, היא תיפול על הביצים, לפי רבי יהודה מרב, חייב בשילוח. מבחינת מבנה של הגמרא, אנחנו רואים מספרים רומאים, 1 ו-2, הם שני לשונות בהתייחסות הגמרא לרב יהודה מרב. לפי הגישה הראשונה, ניסיון להקשות. לפי הגישה השנייה, ניסיון להביא סיוע. יש עוד לציין שאנחנו נשתמש בצורת בית בתור מעקב. הצורה הזאת עם השפיץ למעלה, אנחנו נגדיר אותם כקושיות או דחיות, תלוי באיזו שלב בגמרא. ההפך, השפיץ למטה, נגדיר אותם כתשובות או מימרות של סיוע. עכשיו הגמרא. אמר יהודה מרף, הייתה יושבת, אותו אם, אוף האם, יושבת בין שני רובדי אילן. ונוסיף שהביצים תחתיה, אלא שהענפים מגביעים את האם באוויר ולא נוגעת בהן. רואים, צריכים לבחון, כל שאם תשמט נופלת עליהם, חייב לשלח. ואם לאו, אם היא לא תיפול ישירות עליהם, פטור. שוב פעם, זה מבחן, זה לא אומר שהיא חייבת ליפול עליהם, אלא תיאורית, אם תשמט ותיפול עליהם, גם עכשיו שהיא מוגבעת ויושבת על עובדי אילן, על הענפים האלו, יש חיוב שילוח הקן. אבל אם היא נופלת לצדדים, כפי שרשי מתאר את זה, פטור. עכשיו אנחנו ממשיכים, ושוב פעם אני מדגיש פה, זה לשנה ראשונה, מיטיבי. אתם יכולים לעשות סקירה על השורות הבאות ותגיעו למספר רומאי 2 מצד הגמרא, ובאמצע השורה אתם רואים איקה דיאמרי, לימה מסייע לי, סיוע לרב יהודה אמריו. ושמה אתם רואים שהצורת הבית היא הפוכה עם השפיץ למטה, כפי שאנחנו הגדלנו מקודם, אלו הם או תשובות או סיוע, וכאן זה סיוע. ושוב פעם יהיה מסע ומתן מהלך שנשתמש בצורות הבתים האלו לעקוב אחריו. אז עכשיו אנחנו שמענו את רב יהודה מרב ונהיה קושה. מיטיבי, הייתה יושבת ביניהן, בין הביצים, פטור מלשלח, על גביהן חייב לשלח. הייתה מעופפת, אפילו כנפיה נוגעות בה, כן פטור מלשלח. אנחנו נשאיר את הסיפה של המקור לקטע יותר מאוחר בגמרא, בדיון, אבל אנחנו כתקבנו את המילים ביניהם, על גביהן. מי לאו, על גביהן, המצב של הגביהם שחייב לשלח, דומיה דה ביניהם. מה ביניהם דה נגעה בהו, אף על גביהם דה נגעה בהו. אז העל גביהם שמחייב שילוח הקן, זה אם נגעה בהו, אבל רובדי אילן פטור. זה לא כמו רב, זה הקושיה. לא, הגמרא דוחה לטובת רב. אנחנו בהמשך, עכשיו בתשובה לטובת רב, נחזור על ההשוואה שאמרנו, אבל עם הנחה אחרת. על גביהן דומיה דביניהן, זה דומה למה שנאמר בקושיה, אבל מה כאן יהיה השינוי? מה ביניהן דלא נגע עליו, אף על גביהן דלא נגע עליו. העל גביהם זה מצב שיש חיוב שילוח, ומה? כמו שהביניהם שלא נגע, גם על גביהם לא נגע, ובכל זאת חייב לשלח. והיינו רובדי אילן. מה זאת אומרת שהאם על גביהם בלי לגעת? זה המקרה של רובדי אילן. ושוב פעם, העיקר זה כמו רב יהודה מרב, שחייב במצב כזה בשילוח. אני חושב שמבחינת המהלך העיקרי, האם יש להקשות על רב? לא, תשובה, אין להקשות על רב. נראה לעניות דעתי שזה מסתיים כאן בהמשך, ולכן אנחנו משתמשים בסוגריים, לא לשם דילוג, אלא לתחם את החמש שורות הבאות כאלו שעוסקות בניסיון לסייע, או בלשון הגמרא אחי נמי מסתברה, כמו רב יהודה מרב. אבל הגמרא, אם עוקבים אחרי המהלך, הגמרא תדחה את האמרה הזאת שהכי נמי מסתברה, ואחר כך יהיה המשך, נקרא לזה מסע ומתן בעניין הזה. אחרי הסוגריים אנחנו מגיעים לאיקה דיאמרי, ששם הגמרא מתחילה בלשנה השנייה בניסיון לסייע לרב יהודה אמריו. אז עם ההקדמה הזאת אנחנו נמשיך ישר, וגם נציין שתוך הסוגריים אנחנו משתמשים בסימון כדי לשמוע על המעקב, סימון שונה, ואנחנו מכנים את הסימון הזה צורת כתר, עם השפיצים למעלה זה אמור להיות סיוע, ההפך, הפוך, דחייה או קושיה. ואם אנחנו נעקוב אחרי הצורות האלו, הכיוונים, יעניין אותנו לראות איך המהלך מסתיים, לפני שנגיע לאיקה דיאמרי. אז עכשיו נמשיך בתוך הסוגריים. הכי נמי מסתברה, כמו רב יהודה מרב, דרובדי אילן, המציאות הזאת, המקרה הזה, מחייב שילוח. אני מנסח את זה בלשון מקוצר, אבל אתם כבר מבינים למה הכוונה שאני אומר רובדי אילן. דאי סלקא דאיתך רובדי אילן פטור, עדתני, עד סוף סוף, בוא נגיד, עד שאתה מלמד, או במקום שתלמד, הייתה מעופפת אפילו כנפי הנוגות, בכן פטור מלשלח. ליתני רובדי אילן, שלמרות שהיא יושבת במקומה, למרות כך פטור. נקרא עוד פעם, ליתני רובדי אילן כדוגמה של פטור שילוח, וכל שכן מעופפת, שזה ודאי פטור, כי היא אפילו לא יושבת. התורה מדברת על רובצת על הביצים, מעופפת זה פחות מזה. הגמרא דוחה. יכול להיות שרובדי אילן פטור, אבל אם אתה תשאל אז למה זה לא שנוי במקור, אלא מעופפת שנויה במקור כדוגמה של פטור, מעופפת יצטריך לי, יש צורך, נגיד צורך דחוף ללמד המקרה של מעופפת, דאפינו כנפיה נוגעות בכן, יש בזה נקרא חידוש יותר או עדיפות מהמקרה של רובדי אילן. ברובדי אילן היא לא נוגעת, כאן במעופפת אפילו כנפי הנוגעות בכן פטור מלשלח. ורובדי אילן ודאי יהיה פטור מלשלח לפי הדחייה הזאת. הגמרא שואלת, והנתנן, בזמן שכנפי הנוגעות בכן חייב לשלח? תשובה, כלומר, זה לא אמור להיות שום בעיה או קושיה שידחה את הדחייה. מה שכתוב פה, נוגעות בכן חייב לשלח, אמר רבי יומיה, כי קטני מתנית המקור הקודם שאמר פטור בנוגעה מן הצד, כלומר בצידיהם ולא על גביהם. עכשיו אנחנו מתחילים את הלשנה השנייה, איקא דאמרי, למה מסייע לי? למי? לרב יהודה, מרב. הציטוט התנאי, ראינו אותו למעלה, ונמשיך. הייתה יושבת ביניהן, פטור מלשלח. על גביהן חייב לשלח. הייתה מעופפת, אפילו כנפיה נוגעות בקן, פטור מלשלח. מה אליו? על גביהן דומי זה ביניהן. מה ביניהם דלא נגע עליי הוא, אף על גביהם שחייב, כן, דלא נגע עליי הוא. והיינו רוב די אילן. זה כמו רב יהודה מרב, שעל גביהם, למרות שלא נוגע, כי הוא האם יושבת על רוב די אילן, חייב שלח. אז זה הגמרא מתקיפה. היא דוחה את הניסיון לסייע, ולכן אתם רואים את הצורת בית עם השפיץ למעלה, ובמקרא שלנו בצד אמרנו שאלו יכולים להיות קושיות או דחיות, וכאן אנחנו דוחים את הניסיון לסייע. ואיך? על גביהן דומיה דביניהם. מה ביניהם דנגע בהו, ובכל זאת פטור. למה? כי צריך על, והאם רובצת על הביצים. אף על גביהן שחייב תנגע בהו. אז יש חיוב שילוח. אבל רובדי אילן פטור. והיינו, זה לא כרב, לא כמו רב יהודה מרב. שואלת הגמרא, אי הכי שהמקרה של רובדי אילן ולא נגעה פטור, הדקטני סיפה הייתה מעופפת אפילו כנפי הנוגעות בקן, פטור. אנחנו ממשיכים לקוף מם א', ליטני רובדי אילן, שזה בדעתך פטור, למרות ש רובדי אילן זה דומה לריביצה, והאם רובצת, כמו שכתוב בפסוק, האם רובצת, והישיבה רובדי אילן דומה למה שכתוב בפסוק, ואתה אומר שזה בכל זאת פטור, וכל שכן מעופפת, אין צורך לסיפה לדבר על מעופפת, אם אפילו רובדי אילן פטור, אז תגיד שזה פטור, וכל שכן מעופפת, שזה אפילו בלי שום צורת ישיבה על הביצים. אז הגמרא דוחה את הנאמר. אני יכול להגיד לך שבאמת רובדי אילן כן פטור, ולמה הסיפה נקטה בדוגמה של מעופפת? מעופפת יצטריך לי, ואפילו כנפי הנוגעות בקן פטור מלשלח. שואלת הגמרא, וענן תנן, בזמן שכנפי הנוגעות בקן חייב לשלח? אמר אבידה, כי קטני מתניתין שפטור בנוגע מן הצד. אין שם אלא אפרוח אחד. ראינו במשנה שבכל זאת יש חיוב שילוח הקן, למרות שהפסוק דיברה בלשון רבים אפרוחים או ביצים, אין להבין ההלכה כך, אלא אפילו אחד. שאלה, תשימו לב, שאלה ארוכה. עמליה הוא מרבנן לרבה, אימה איבך, למה לא נגיד ההפך ממה שראינו במשנה? אין שם אלא אפרוח אחד או ביצה אחת, פטור מלשלח דבעינן, כלשון רבים, אפרוחים או ביצים, ולקה. היו שם אפרוחים מפריחים או ביצים מוזרות, חייב לשלח, שנאמר כן, כן מכל מקום. וזה בדיוק ההפך ממה שראינו במשנה, כי במשנה ראינו שאפרוחים מפריחים או ביצים מוזרות פטור מלשלח. והדרשה במשנה כן מכל מקום זה לרבות גם אפרוח אחד. הגמרא עונה, אם כן נכתוב קרא והאם רובצת עליהם, מהי והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים? למה התורה לא הסתפקה במילה עליהם? התשובה, לקושי אפרוחים לביצים וביצים לאפרוחים. נחזור על זה, לקושי אפרוחים לביצים. בזה אנחנו פותרים שילוח במצב של מפריחים, כי אפרוחים שהם דומים לביצים הם זקוקים להם, בניגוד למפריחים. ביצים לאפרוחים זה בא למעט לפתור במקרה שביצים מוזרות, כמו שאפרוחים הם בני קיימה, גם הביצים בני קיימה שיתפתחו לאפרוחים, ולמעט מוזרות. אז אם כן, מה נדרוש מכן? כן בכל מקום, לרבות אפילו ביצה אחת שחייב בשילוח הכן. עד כאן שיעורנו להיום.